fatto altro, no, non me lo fa, non so cosa. No, va. Ken. לוח השנה עושה את שלו, מה שנקרא, בחריצות, בעקביות. התקרבנו כבר לפורים. אני רוצה לעשות לעסוק בשבועות הקרובים, עד פורים, יש לנו שלושה שבועות, לעסוק בשאלה גדולה, שהיא בעצם אולי המסר המרכזי של מגילת אסתר. נתחיל את הדברים ככה, כן? מגילת אסתר היא אחד מהקבדלת ספרים שנמצאים בכתבי הקודש. כל אחד מהספרים בכתבי מה-24 ספרים האלה, הוא בא ללבן, להראות איזשהו צד בסיפור הברית בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. כן? זה הנושא של התורה. וכל אחד מהם, כן, לצורך העניין, ספר עזרא ונחמיה מדברים, שזה ספר אחד, עסוקים בבניין ירושלים מחדש, בשיבת, מה שנקרא שיבת ציון. לעומת ספר ירמיהו שעסוק בחורבן, בסיבות לחורבן וכן הלאה, כן? מגילת אסתר עסוקה בדבר אחד, איך יהודים צריכים לחיות בגלות. כן, הגלות היא תקופה ארוכה מאוד בהיסטוריה. ויש ספר אחד בכתבי הקודש, זאת המטרה שהוא כתוב בתנ"ך. זאת אומרת, אנחנו תופסים את מגילת אסתר כספר שקשור לפורים. בבית הכנסת שאני מתפלל בו, יש מדף מיוחד של ספרים על המועדים, והספרים מגילת אסתר נמצאים שם. אבל זו טעות, כן? אני לא אומר שלא עסוקים בפורים, גם אנחנו תפסנו את מגילת אסתר לכבוד פורים הקרב ובא. אבל מגילת אסתר לא נקצת בתנ"ך כדי ללמד את מצוות הפורים. כן, מצוות הפורים הן מצוות מדרבנן, איך שלא נגדיר אותם מדברי קבלה, כן, אבל זה לא צריך, לא צריך ספר בכתבי הקודש. אנחנו מסתדרים עם חנוכה, למרות שאין עליו ספר בכתבי הקודש, ומקיימים אותו. הסיבה שמגילת אסתר נמצאת בכתבי הקודש, כי התורה השלמה דורשת את הדבר הזה, את ההתמודדות של עם ישראל בגלות, איך היא עובדת, איך היא בנויה. זה אחד הצבנים המובהקים של מגילת אסתר, זה העובדה שלא כתוב בו, לא מופיע בו שם שמיים. שזה מוזר. כל כך התרגלנו לזה מגיל ילדות, אבל זה מוזר, זה באמת מוזר. זה לא שאפשר לטעות ולחשוב שהספר הזה הוא ספר לא אמוני, או ספר ש... כן, ברור מתוך הספר שנס פורים, הוא תוצאה של התערבות אלוקית עליונה. אי אפשר להתווכח על זה, כן? צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, הצום הזה הוא תפילה, כן? וכשבאים לתקן את פורים לדורות, אז מתקנים את דברי הצומות וזעקתם. זאת אומרת, כמו שהרמב"ם פירש, את זה שתפילה מועילה. איך שהרמב"ם אומר, כשפורים נמצא כדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. זה כמעט, אפשר לומר פשוטו של מקרא. אבל בכל אופן, מחברי המגילה בחרו באופן עקבי ושיטתי לא להזכיר את שם שמיים. שזה בעצם מבטא את זה שנס פורים הוא נס נסתר, הוא קיים, הוא קורה בתקופה כזו שאין השגחה אלוקית גלויה, אין ניסים גלויים, ודבר, הערה אלוקית, הסיוע מן השמיים, עובר דרך כל מיני אנשים, כל האנשים שפועלים במגילה, אולי להוציא את אסתר המלכה, כן? כולם פועלים, כל אחד מתוך האינטרסים שלו האישיים. אני רוצה להניח, ואני חושב שאני צודק, שכשבשתי לא הגיע למלך אחשוורוש, למרות שהוא קרא לה, היא לא עשתה את זה כדי שהם תבוא במקומה אסתר המלכה ויהיה לה יהודים איזשהו... זה גם לא היה השיקול של ממוכן כשהוא יציע להרוג את ושתי, וזה גם לא היה השיקול עד כדי כך, חז"ל אומרים את זה בשפה, כן, מיוחדת. מה, אפשר לחשוב על חרבונה שהוא לפחות פעל את פעולתו מתוך רצון טוב. לא, הוא עשה את זה מתוך שנאת המן. זה כזה, לזה חז"ל מתכוונים. כן, לא, אל תחשוב שמישהו שם פעל בשליחות אלוקית. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא משתמש בפעולה של כולם, אני תמיד מזכיר את זה, את הפסוק בספר משלי. רב מחולל כל, סוחר כסיל וסוחר עובר. סוחר עוברים. הקדוש ברוך הוא רם מחולל כל, והוא סוחר את השירותים של כסילים ועוברי עבירה כדי להגשים את מעשיו. זה בעצם הסיפור, ומה שכתוב פה זה שהברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מתקיימת בגלות על ידי דרכים עקלקלות. זה לא קורה שהקדוש ברוך הוא מגיע ועושה, אלא קורים דברים כאלה שמי שירצה יכול לראות בהם פוליטיקה, כן? פוליטיקה כשמה, פוליטיקה טובה, פוליטיקה גרועה וכן הלאה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הדברים והוא פועל אותם, כן?
יש חבון לטוב, זאת
אומרת,
זה גם אם הוא לא היה עשה את זה באינטרס...
לא, נכון, אתה צודק, שאנחנו מזכירים את חבון לטובה. אני עצמי נוהג כך כל שנה בפורים, אחרי קריאת המגילה, שאומרים, וגם חבון זכור לטוב, אני אומר, וגם דנמרק זכורה לטוב. זה רק כמשל, כדוגמה, לאותם גויים, אותם בני אומות העולם, שעמדו לימיננו בשעה שזה היה מאוד מאוד לא פשוט, והם היו מוכנים לשלם מחיר, היו הרבה יחידים כאלה, וגם דנמרק בולטת, בסיפור של דנמרק בולט מאוד, ומן הראוי להזכיר את זה, הם עשו את זה מטעמים יותר טובים מאשר חרבונה. זה לא היה משנאת המן. כן? מי יודע אם לא, אם היינו עושים, אם העם היהודי היה עושה ככה כולו, ייתכן שאירופה הייתה נראית היום אחרת. בכל מיני הזדמנויות. אבל זה הרעת צדדית. אבל אני חושב שזה סיפור אחד, זה נקודה אחת מאוד מאוד משמעותי, זו המגילה אומרת את זה באופן ברור. חז"ל אומרים, הגמרא במגילה אומרת את זה, שכשיש שנה מעוברת, אז יש שאלה מתי פורים יהיה, זה מחלוקת תנאים. מתי עושים את פורים? ואנחנו פוסקים שעושים את פורים באדר שני, כי מסמך גאולה לגאולה עודיף. זאת אומרת, יש עניין לחבר את פורים עם פסח. פסח הוא החג שמבטא את גילוי שכינה הגדול ביותר שקיים. את היציאת מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. והצד שכנגד הוא גם התערבות אלוקית, רק התערבות אלוקית נסתרת. כן, אולי נגיד, וורט, יש לי בבית ספר שנקרא ברית כהונת עולם. נראה לי שהוורט הזה כתוב בעוד ספרים, אבל אני ראיתי אותו שם. ברית כהונת עולם זה ספר שכתב אותו יהודי, אם אני לא טועה, תלמיד של המגיד ממזריץ'. כן, ספר גאוני בקנה מידה. יש שם מאמר על פורים שהוא בסדר גודל של 80 עמודים. ממש גאוני. ספר קשה מאוד לעקוב אחריו וכו'. אני לא אשכח שקניתי, כשראיתי את הספר בחנות ספרים, קניתי שני עותקים ואחד נתתי לרב מוישה. וכשהוא חזר, נסע עם זה לאמריקה, הוא חזר ואמר, פעם ראשונה בחיי שנסעתי מישראל עד ניו יורק, ולא נרדמתי אפילו רגע אחד. אבל זה... אבל כל פנים, שם הוא אומר, הוא דורש את הלשון של המשנה בתחילת מגילה. מגילה ניקרס, בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, תסבוב, לא פחות ולא יותר. הוא אומר, מגילה ניקרס בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, תסבוב, ביחד זה 65. אפשר לחשבן מי שרוצה. שזה כמיין שם אדנוס. שם אדנוס הוא בגימטריה 65. לא פחות ולא יותר, היא לא נקראת לא בי"ד, ולא בתזיין, שזה ביחד 26, שזה שם הוויה. אבל המגילה מגלה את שם אדנוס ולא את שם הוויה. זה ככה הוא מתחיל את הדיבורים על פורים. כן, זה כמובן וורט, אבל הוורט הזה הוא וורט נפלא מאוד. הוא וורט באמת אמיתי ומשמעותי. זאת אומרת, יש אופן מסוים איך שהקודש ברוך הוא פועל בזמנים של גילוי, ויש אופן מסוים איך הקודש ברוך הוא פועל בזמנים של אסתר, וזה אחד הלימודים הנפלאים של פורים, כן, זה לא רק הפירוש שיש גם השגוחי פרוטיס, זה לא זה הכוונה, אלא הכוונה היא שעם ישראל צריך לקיים, עם ישראל צריך לחפש ולמצוא, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, איפה נמצאת ההנהגה הנסתרת כדי לדבר עם הקודש ברוך? הקודש ברוך הוא מדבר איתנו בגלות דרך זה. זה עניין אחד. אבל מגילת אסתר פותחת עוד שאלה, שאלה קשה מאוד. שאלה קשה מאוד. אמן הרשע, אני אגיד את זה גם בשפה של רב מוישה, רב מוישה היה אומר, הגמרא אומרת במגילה, אומר רוב ולייס די יודע לישנה בישה כאומן. אין מי שידע לדבר לשון הרע כמו אמן. וחז"ל דורשים שם את הפסוק, ישנו עם אחד, בדרך דרש על המצב הרוחני הגרוע, המצב הישן עם אלי המצווס וכן הלאה. אז רב מוישה היה אומר, זה היה לשון הרע ולא יצא השם רע. דברים היו נכונים. אני אומר את זה על הפשט. המן הרשע הצליח לנסח ולהגדיר את המציאות של העם היהודי בגלות באופן הכי חד שאפשר. באמת, בגאונות. וזה בעיה לא פשוטה. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. כן, מלכוס אחשוורוש הייתה מלכות גדולה מאוד וחזקה מאוד. חווה מאוד, כן? חז"ל מונים אותו בין אלה שמושלים בכיפה, כן? 127 מדינה. ובתוך זה, בכל מקום כמעט יש יהודים. והיהודים הללו הם מצד אחד חלק בלתי נפרד מהסביבה, חלק בלתי נפרד, הם תלויים במה שקורה, כן? הם זקוקים למשאבים שהמדינה מספקת. אין ספק. אבל הם לא חלק מהסיפור. הם לא חלק מהסיפור, לא בגלל שהם עבריינים והם עוברים על החוק, אמנם הוא ככה הוא מנסח את זה, את דתי המלך אינם עושים, אלא בגלל שבאופן עמוק הם לא שייכים לסיפור. וזו בעיה רצינית מאוד. אנחנו קוראים את זה במגילת אסתר בפורים, והאווירה היא חגיגית מאוד, ואפילו איזושהי נימה פורימית, אבל אי אפשר, אסור להעלים עין מהסיפור הזה, כי הסיפור הזה עוד לא נגמר. אמנם חלק גדול מהעם היהודי, מה? כן, אני לא יודע אם אתה קורא לזה הקטי עבדי החשבורש, כן, הגלות במובן הזה שאתה מדבר עליו היא נגמרה. זה סתם, זה מצווה לומר את זה. כן, גלות אדום הסתיימה. יש הרבה דברים לא טובים במצב, אבל אין היום יהודים להוציא קבוצה קטנה מאוד של יהודים באיראן, אין יהודים היום שנמצאים בשבי, נמצאים שהם עבדים של מישהו. כל יהודי בכל מקום שהוא נמצא יכול לשמור תורה ומצוות, כל יהודי בכל מקום שהוא נמצא יכול לעלות לארץ ישראל. דרך אגב, זה לא הרבה שנים. עד לפני 30 שנה בערך, היה מאחורי מסך הברזל, מיליונים של יהודים בגלות אדום. זו המציאות. אף אחד לא יכול להתווכח עם העובדה הזאת. אין היום יהודים, יש כמה אלפים בודדים באיראן, אני לא יודע את המספר המדויק, שהם יכולים לעלות, אבל זה מסובך. זה מסובך. אבל אנחנו כן, עדיין יהודים חיים בכל מיני ארצות בעולם. נכון שחלק מאוד גדול, קרוב לחצי מהעם היהודי נמצא היום בארץ, בין יהודים, אבל עדיין בכל העולם כולו יש יהודים, בהרבה מקומות בעולם, בכל, כן, יש הרבה יהודים, והם נתונים לקונפליקט הזה. מצד אחד, הם שייכים למקום שהם נמצאים, הם תלויים... מה?
בארץ כאן,
אני רוצה, המטרה שלי בשבועות, בשלושה שבועות הללו לעסוק בבעיה שלנו פה בארץ. אבל לפני זה אני רוצה לצייר את הצורה, איך שמגיעת אסתר מתארת את זה, וזה באמת לא הצורה שאנחנו מכירים פה בארץ. פה זה סיפור שונה. שונה באופן מהותי. זאת אומרת, אני לא אומר שזה לא קיים בכלל, אבל אנחנו נתבונן בזה. קודם כל הסיפור, כמו שמופיע, אם רוצים את הדוגמה לזה, זה פרשת פולארד, היא דוגמה טובה מאוד. ג'ונתן פולארד הוא יהודי שחי בארצות הברית, היה לו שם איזשהו תפקיד, והוא נעמד ברגע מסוים שהייתה שאלה של אינטרס יהודי מול אינטרס אמריקאי. והוא החליט שהאינטרס היהודי קודם לו. וזו הסיבה שהאמריקאים הבינו שהם צריכים להחמיר איתו הכי חזק שאפשר. בגלל שבאמת זו שאלה שאסור להעלות אותה. אמריקה יש מיליונים של יהודים, נושאים בתפקידים חשובים באופן תיאורטי, נשיא ארצות הברית יכול להיות יהודי. כן, היה פעם אדם בשם ג'ו ליברמן שהיה מועמד להיות סגן נשיא ארצות הברית. והוא נשאל ברעיון טלוויזיוני, כן, מה אתה עושה? הוא יהודי אורתודוקסי. מה אתה עושה? יש אינטרס יהודי מול אינטרס אמריקאי. מה שהוא ענה בתקשורת, שהוא קודם כל אמריקאי ואחר כך הוא יהודי. אינני יודע מה קורה בתוך ליבו, אבל אם זה מה שקורה בתוך ליבו, יש לו בעיה רצינית עם היהדות שלו. יהודי לא יכול לענות כזה תשובה באמת. לא ייתכן. וזכותם של האמריקאים, שמי שיהיה נשיא ארצות הברית, או סגן נשיא ארצות הברית, יהיה אדם שהוא אמריקאי לגמרי. כן, האם הנרי קיסינג'ר היה שר החוץ האמריקני, פעל כמו שהוא פעל במלחמת יום כיפור, למען האינטרס היהודי, או למען האינטרס האמריקאי? שאלה קשה מדי. שאלה כואבת מדי. כן? וזה בעצם הסיפור, כן, מגילת אסתר מעלה את השאלה הזאת מאוד קשה, מאוד חזק, כן, כשחז"ל ציירו את זה מאוד מאוד מוחשי, מסביב השאלה אם נהנו מסעודתו של אותו רשע או לא נהנו מסעודתו של אותו רשע. הכוונה היא, אין לכם מה לעשות שם. אתם לא שייכים לשם. על החוק צריך לשמור, כי אין סיבה להסתבך, כן? איך אומרים חז"ל בהקשר אחר? כן, אם למיסים וארנוניו, יש מלכנט. כן, אם יש חוקים והחוקים פועלים, אנחנו צריכים לשמור על החוק, אין, 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 חז"ל לא מחנכים אותנו לעבור על החוק. אבל אם להשתחווי לצלמי, כן, אם להיות שייכים לסיפור לחלוטין, אנחנו לא שייכים לשם. והמגילה עסוקה בשאלת הזהות, זה אחת השאלות הגדולות שהמגילה מעמידה אותם. היא מעמידה אותם בכמה מעגלים. היא מעמידה אותם מסביב להתעקשות של מרדכי לא להשתחוות לצלם. אני לא יודע בדיוק, זה לא ממש ברור למה מרדכי לא משתחווה לצלם, אבל ברור שהיה לו בזה עניין, וברור מתוך המגילה שזו סוגיה יהודית. כן? אפילו אמן מבין את זה. ואיבס בעיניו לשלוח, קודם כל, איך כתוב שם? שעבדי המלך אומרים, היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי. הם טוענים לו, תעזוב, אל תבלבל במוח, אתה תשתחווה. הם לא אומרים לו, לא הלכו להסגיר אותו לאמן כדי שאמן יהרוג אותו. הם הלכו להסגיר אותו כדי שהוא ישתחווה. או כדי לראות, היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אין המאבק הזה, אין לו סיכוי. ואמן גם מבין את זה, ואיבס בעיניו לשלוח אחד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. הוא הבין שמרדכי הוא לא הנושא. אם תהרוג את מרדכי, יהיה מישהו אחר פה. צריך לפתור, למצוא פתרון סופי לבעיה היהודית. כן, זה הגישה של אמן. אבל הבעיה בעצמה היא לא בעיה של אמן. כאילו, אנחנו קל לנו להגיד ולדבר על האנטישמים. האנטישמים הם אנשים שלוקחים את הבעיה הידועה, את הבעיה הנכונה, את הבעיה האמיתית, ומעלים אותה באופן לא פרופורציונלי, כן? אם אמן היה אומר, תשמע, יהודים לא צריכים לקבל משרות חשובות, אנחנו היינו קוראים לו אנטישמי. כן, אנשים כאלה בכל מיני מקומות בעולם זוכים היום לגינוי מאוד חריף, כן? מי שיגיד לך, תראה, לא, לא, לא סביר ששר החוץ האמריקאי יהיה יהודי. אסור לומר דברים כאלה, אבל הטענה היא טענה צודקת. כן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים בכל מדינות ואחותיך, בדתיהם שונות מכולם, ואומר מרדכי לאסתר המלכה, וזה הקטע, השלב השני של הסיפור. השלב השני של הסיפור זה שמרדכי רוצה באסתר המלכה הזדהות יהודית מלאה. זה הסיפור. זה הסיפור. בוא לומר את זה כך. מכל הסיפור של מגילת אסתר, שכל כולו בנוי על הרעיון שהקדוש ברוך הוא פועל בדרכים שהוא פועל ברגע המדויק, כן, באותו רגע שבגתן ותרש נמצאים, בדיוק מרדכי עובר שם, תחשבו שהם היו מדברים על זה 5 דקות יותר מאוחר, אז הסיפור לא היה הסיפור. או אם בלילה הוא נדדה שנת המלך והיה נפתח ספר הזיכרונות במקום אחר. כל הסיפור עובד על זה שהקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים ומושך בחוטים כדי שהכל יפעל, במקום אחד זה לא עובד. לפי השיטה הזאת היה צריך להיות שכשאסתר המלכה צריכה ללכת למלך אחשוורוש, בדיוק היה מגיע שליח, והמלך אחשוורוש היה אומר לה, בואי. אבל זה לא היה כך. כי באותו שלב עוד אסתר צריכה ללכת במסירות נפש, והמגילה מספרת את זה, צריך לדעת לקרוא טוב איך שהפסוקים מספרים את הסיפור הזה. כן, מרדכי הולך בשער המלך, שם לבוש שק, עד שער המלך, כן, לבוא לשער המלך בלבוש שק. ואסתר המלכה שמעה את זה, ותתחלחה למלכה מאוד. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהזיר שקו מעליו, ולא קיבל. רישיס, אני לא מבין, אני חשבה שהוא לובש שק כי אין לו בגד. מה שלא תהיה הסיבה, הוא החליט לבש שק כי הוא רוצה לבש שק. מה יש לך את הבגדים? מה זה צריך להיות? וגם, שמעתי זה מיהודי אחד יקר, פעמיים במגילת אסתר מופיע הביטוי המלכה. תמיד אסתר המלכה נקראת אסתר המלכה או אסתר לבד. המלכה לבד בלי אסתר מופיע פעמיים. פעם אחת, מאוד מאוד מובן גם למה, הגם לכבוש את המלכה ימי בבית. השם הפרטי שלה לא רלוונטי למקום הזה. אבל בתתחלחה למלכה מאוד, זה גם, כן, זה מקום שבו אסתר הייתה בתוך התפקיד שלה כמלכה, והיא עמדה בעמדה הזאת, והיא אומרת, מה, למה אתה עולה על בריקדות? כן, למה לשבור את הכלים? יש זמן, אני לא יודע מה השיקולים שלה היו, מה היא ידעה בדיוק או לא ידעה בדיוק, אין הכרח בתוך המגילה. האם היא ידעה את הגזרה באותו רגע או לא ידעה, אולי, אבל כל פנים, זה מה שהיא אומרת לה, ואכן, כשהיא מתבקשת ללכת למלך אחשוורוש, אז אומר לה אמן, אומרת אסתר המלכה למרדכי, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אין אפשרות. אז מרדכי אומר לו משפט מדהים. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. העם היהודי לא בצרה. הכל בסדר. ועד ובית אביך טוב ועד. תסבירו לי, מאיפה זה מגיע? מה פתאום? אני באמת לא יודע. זה מקום להסתפק בו. מה היה עושה המן הרשע אם היה מתברר שהגזרה שלו כוללת גם את המלכה? לי נראה שהמן הרשע היה מוסיף איזשהו סעיף מספר 3, לוחסן 7, אני יודע בדיוק להוציא... מסתבר שככה. אבל הרבה חברים שלי אומרים, לא, אתה לא מכיר את המן. עד הנקודה האחרונה. אולי הם צודקים. לא יודע. אבל איזה צד יש שרווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר ויסתר תמות? מאיפה לקוחה האפשרות הזאת? לא, זה ממש מוזר מאוד. ממש ברמה של פשט זה לא מובן. התשובה היא מאוד פשוטה. אתו בית אביך תעובדו מהעם היהודי. לא, אין סיבה, כן? אם רווח הזה יעמוד ליהודי, מסביר להניח שהסתר לא יקרה לכלום. אבל יהודיה היא לא תהיה. אפשר ל... זאת אומרת, במילים פשוטות, מה ש... ואסתר המלכה אומרת, כדי לעשות את זה, אני לא יכול לבוא לבד. אני צריכה שהעם היהודי כולו יעמוד מאחוריי, צום עליי ואל תאכלו ואל תצאו שלושת ימים, לילה ויום. כן, כולנו ביחד עומדים, אני שליחה של העם היהודי, העם היהודי כולו נמצא כאן, ואנחנו מבקשים, תינתן לי נפשי בשאלתי וימי בבקשתי, אל תעשה הפרדות ביני לבין העם היהודי, אל תרגיע אותי. כן, זה הסיפור. ובאמת, זה סיפור מדהים הסיפור הזה. הקריאה הזו היא הקריאה שמגילת אסתר אומרת, והיא דורשת אותה מכולנו. הדבר על יהודים שחיים בגלות. להסתדר עם השלטון זה טוב ונכון. לקבל שם המשרות, זה גם דרך כן, מרדכי עושה את זה, עשו את זה יהודים בהרבה מאוד הזדמנויות במשך הדורות, זה בסדר. אבל אף פעם, אל תרגישו שייכים לסיפור. הסיפור הוא, הסיפור שלך הוא הסיפור של העם היהודי, הוא הסיפור של היהדות. כן? אני אלך עוד שלב בסיפור. יש הרמב"ן בחידוש מגילה, כן, בלש"ס, שואל שאלה גדולה מאוד. הוא שואל מה ראו על ככה או מה הגיע אליהם לתקן את פורים בצורה שיש לו שני זמנים בימים שונים. כן, במקומות שונים, בימים שונים. הרמב"ן דן בזה בארוכה והוא אומר דברים גדולים. הוא אומר דבר, כן, הרמב"ן מראה מגילת אסתר, שאנחנו רגילים לקרוא את המגילה מהר, ודאי בסוף המגילה, בפסוקים שעסוקים בתקנות של פורים, כבר מסתכלים על השעון וכבר מדפדפים ורוצים כבר שזה ייגמר. אבל כתוב במגילה דבר מדהים, כתוב שעל כן היהודים הפרוסים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. זאת אומרת, באופן ספונטני, כתוצאה מנס פורים, אז היהודים הפרוסים חגגו את פורים בי"ד, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ואת יום 15, קיימים וכולי. ואחר כך כתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. זאת אומרת, החגיגות של פורים התחילו כמנהג ספונטנית שנהגו אותו עם היהודי, ואז הוא היה רק בי"ד, זה עצמו מובן לי לגמרי. מובן לי למה זה היה רק בדלת, טבעי שאם חוגגים, עיקר ההצלה הייתה בי"ג, ממילא י"ד הוא הפורים העיקרי. מה? כן, כן. מאוד מאוד מעניין, הצדדית, שהפורים הספונטני לא כלל מתנות לאביונים, וזה התקנה של מרדכי, וזה גם טבעי ונורמלי, כן? שזה, על זה הרבנים חושבים, כן? לשלוח מנות ומשתה ושמחה, זה כולם, זה טבעי. אבל השאלה הגדולה היא, מפני מה לא נהגו היהודים המוקפים, לא נהגו את פורים? למה צריך תקנה, מכתב מיוחד, זו תקנה מיוחדת כדי לחייב את היהודים המוקפים לנהוג את פורים? מה?
לא, הם לא נהגו אז.
שנייה, שיעשו פורים בתתוו או שלא יעשו? או שיעשו בי"ד? למה הם לא עשו פורים בכלל?
לא,
קודם כל, אתה מניח הנחה שצריכה ביור. מי חיבר את כל היהודים המוקפים לשושן? אבל בוא נגיד שכן. אבל אתה מבין את הרעיון שהיהודים המוקפים לא עושים את פון? הרמב"ן מסביר את זה בדרך כלשהי, אני לא אכנס, הזמן שלנו לא בשל להיכנס לשיטת הרמב"ן, והר"ן מתקיף אותו מאוד חזק, ומוכיח באותות ובמופתים שקשה מאוד לקבל את התשובה של הרמב"ן. אבל העובדות שהרמב"ן מציג אותן, כמי שכן, הרמב"ן מלמד אותנו לקרוא, אין אפשרות להתווכח עם זה בפשט. וזה צריך ביאור. למה מלכתחילה היהודים המוקפים לא נהגו את פורים? והיה צריך תקנה מיוחדת, עניין מיוחד, שגם המוקפים יחגגו את פורים. אני לא נכנס עכשיו לשאלה למה הם עושים פורים ביום אחר. זה, לא יודע אם יצא לנו לעסוק בזה. אבל התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה ואני חושב שצריך לשים לב אליה. הערים המוקפות הן בדרך כלל ערים, איך נקרא לזה, ערים חשובות. ערים שיש שם משרדי ממשלה, ערים שיש שם, איך קוראים לזה, יש כזה בילה, אריסטוקרטיה. כן? יש ערים, ערים חשובות מאוד, יש כזה פסוק בספר ישוע, לבד מערי הממלכה. כן? ההלכה אומרת שצריכים לקרוא קריאה על הרואי ערי יהודה בחורבנם. למה הרואי ערי גליל בחורבנם לא צריך לקרוא? חורבן ערי יהודה היה חורבן של עם ישראל כולו. כן? זה הערים המרכזיות של העם. במקומות האלה היה מאוד קשה לחרוג את פורים. כן, אנשים שחיו בכפרים ואף אחד לא בדיוק רואה מה הם עושים, והם לא נמצאים בתוך המרכז של המדינה. כי לחרוג את פורים פירושו להכריז את הזהות היהודית שלנו באופן מוחלט, באופן ברור. זה לא חג, זה לא רק הפשט שאנחנו חוגגים את פורים, חוגגים חג שיש בו תפילה ויש בו ידוע אל השם וכו' וכו'. השמחה של החג זה, אנחנו יהודים, אנחנו מודעים לעובדה שלהיות יהודי זה אתגר לא פשוט. אני מדבר על החיים של יהודים בגלות. אנחנו מודעים לעובדה שאת הבעיה היהודית לא פתרנו, ופורים לא פתר את הבעיה היהודית. הוא הניח בסיס לזה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו וכו', אבל עצם הבעיה היהודית היא נשארת קיימת והיא מהנחות היסוד של הקיום היהודי. ואף על פי כן אנחנו אומרים, אנחנו יהודים ואנחנו עושים חג על זה שאנחנו יהודים. זה עומק דרשת חז"ל, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר, שהקבלה סותר או מאב או בפורי. כי באמת ההחלטה לחגוג את פורי, ותשימו לב למילים של הפסוק, אני כל שנה מחדש מזדעזע מהמשפט הזה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. להיות עושים את ימי הפורים האלה ככתבה מחזמה בכל שנה ושנה. ובהמשך כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים וכולי, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. אני לא מבין עד הסוף מאיפה המוטיבציה. תתארו לעצמכם שישב יהודי שחוגג את יד כיסלב. הוא מטבע דברים לוקח את הבנים שלו לסבוח גם כן ועושה חג גם עם הנכדים שלו. אתה מכיר יהודי שיגיד לאנשים, אני רוצה שהנינים שלכם גם יחגגו את זה? מטבע הדברים ייתכן מאוד שזה יעבור, ייתכן שלא, אני לא יודע, אני מאחל להם שזה יעבור הלאה. אבל אתה מבין, כאילו, ולא רק זה, ועל כל הנלווים עליהם. אם יתגייר גר עוד שבועיים, לא יכול להיות, אין מקבלים גרים בשבוס, אבל ביום שישי אחרי הצהריים יתגייר גר, מצא שבס יקחו אותו לקרוא את קרס המגיד. הוא ישאל, רגע, זה גם המצוות של התורה? לא, 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 לא. זה מסיבה אחרת. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל כל הנביאים עליהם, ועל כל הנביאים עליהם, בפורש כתוב במגילה. למה? הם הבינו היטב, הם הבינו היטב שאי אפשר לקיים יהדות בלי פורים. מי שיגיד לך, תשמע, מה נעשה? אנחנו יהודים, אנחנו חייבים בתרי"ג מצווה, חייבים בתורה. אין אפשרות, אין אפשרות להתבולל. חלילה, לא עושה שום עבירה. ככה היהדות לא מתקיימת. יש מועד, ולכן בעצם העובדה שחגגו את פורים, מונחת קבלה סותר מאבו. זה תמיד ככה, נוסחות חז"ל הם רמז, אבל הן מגלות רובד שמונח בפשט של הפסוק. קימו וקיבלו הילדים עליהם בעזרם, על כל הלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את ימי הפורים האלה. הכוונה היא, תקשיב, אנחנו מכירים את יסודות הקיום היהודי. אנחנו בוחרים להיות יהודים. אנחנו בוחרים להיות יהודים באופן מלא. אנחנו היום חיים בעולם, נעסוק בזה שבוע הבא, אבל אצלנו היום הסוגיה היהודית והסוגיה התורנית הפכו להיות לשתי סוגיות. בעולם הישן לא היה דבר כזה. כן, להיות יהודי פירושו להיות נאמן להשם, להיות נאמן לתורה. אין שני צדדים. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כמו שאמר רב סעדיה. כן, לא עלה על דעתם זה הרעיון הזה של יהודי חילוני. ממילא, זה הסיפור של פורים. הסיפור של פורים אומר, כן, אנחנו בוחרים, מודעים לעובדה שזה מורכב, מודעים לעובדה שזה מסוכן להיות יהודי. עכשיו, זה כל כך חזק, הסיפור, ולכן המגילה מתעלמת, לגמרי לגמרי מתעלמת מדברים שקרו באותם שנים, שזה עלייה לארץ. כן, בשנת 14 למלך אחשוורוש, שנת 12 למלך אחשוורוש היה הנס. בשנת 14 בונים את בית שני. זאת אומרת שבימים האלה עזרא הסופר כבר נמצא בארץ, ומתחילים לבנות, כן, בין מילה אחת, ירושלים הופיעה פה רק בתיאור של הגלות, כן, עם הגולה אשר הוגלתה מירושלים. כן, מרדכי היהודי הוא זה שמייצג את הדור הישן, מה שנקרא, את היהודים של פעם שבאו מירושלים, ומזכירים את ירושלים גם בגלות. אבל אי אפשר להזכיר פה את זה ששלחו מכתב גם לירושלים? לפחות בנוסח הזה. תשובה, יש פה מטרה להתעלם. הספר הזה לא נועד ישירות ליהודים שנמצאים בירושלים. להם יש סיפור אחר. הוא נועד לאנשים שנמצאים בכל העולם כולו. ואני חושב שזה יותר מזה. העלייה לארץ, במי בית שלי, התבררה מאוד מהר כעלייה כזאת שלא ביטלה את הגלות. רוב העם היהודי לא עלה.
דלת העם.
מה?
דלת העם.
כן, עלו דלת העם, כמו שהפסוק אומר, 42 אלף איש. 300. אנחנו לא יודעים כמה יהודים בדיוק היה אז, אבל הערכה היא של לפחות 2 מיליון בני אדם. זאת אומרת ש-42 אלף איש זה ממש מעט. ואם כך, זאת אומרת שהגלות ממשיכה להיות דבר קיים, ואנחנו היום יודעים כמה שנים היא המשיכה אחרי זה. לאורך כל השנים הללו, כל הדורות הללו, יהודים חיו במצב הזה, והם היו, וזאת הייתה העמדה שלהם. זאת העמדה שלהם, יהודים חיו עם הסיפור הזה, שזה מכיל את האמונה באשגוחי פרוטיס, את הקיום של הקשר בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל, דרך ההנהגה האלוקית הנסתרת. כן, אני לא יחיה אסתר מן התור ומיניין, אני לא יחיה אסתר אסתר. ועם הקריאה והתביעה מיהודי להיות נאמן להשם, נאמן לתורה, נאמן ליהדות, באופן מלא, ויהודים עשו את זה בכל מקומות בשבטיהם. יהודים חיו בארצות שונות, נפגשו יהודים מפה ומשם בכל מיני הזדמנויות, ומיד מצאו את עצמם אחים. כן, למה? כי באמת, נקודת הזהות, זה הסיפור. מגילת אסתר היא סיפור של זהות. היא סיפור של זהות שאומר, כן, יש לנו מורכבויות, אנחנו חלק מהמדינה שבה אנחנו נמצאים, אני מדבר עכשיו על אמריקה ועל צרפת, על בריטניה ועל ספרד, בכל המקומות שיהודים היו לאורך כל הדורות. כן, היו גם... סבא שלי סיפר שהוא עמד בישיבת מיר בפוילין, בליטה, זה היה תחת השלטון הפולני. והיה שם בחורים שבאו מגרמניה. מדובר על השנים שכבר בגרמניה היטלר שלט. אף אחד לא היה לו את השכל לחשוב שצריך לחשוש מהיטלר בפולין. בקיצור, ישבו פעם באכסניה, בארוחת ערב, קראו לזה סטנציה, זה פנימיה. זה לא היה פנימיה שהישיבה בנתה, אלא היה סוג של יהודי שהחזיק מטבח ונתן לבחורים לאכול תמורת תשלום. ושם בארוחת ערב דלק הרדיו, שתבינו, הרדיו אז לא היה מכשיר כזה קטן, היה איזה משהו, איזה בניין מגורים, אני יודע, משהו גדול כזה. וברדיו שמעו את היטלר, הוא דיבר והוא גידף את היהודים בצורה שקשה לתאר אותה. אחד הסועדים פלט מהפה שלו, ימח שמו האנטישמי הזה. אז קם שם בחור גרמני, הוא יהודי שבא מגרמניה, ואומר לו, למה אתה מגדף את הקאנצלר שלנו? אז הוא אמר לו, איפה אתה חי? אתה לא שומע איך הוא מדבר? אז הוא אומר, אני לא מבין, היית רוצה שאני ככה אדבר על ראש ממשלת פולין? אמר לו, בבקשה. אז הוא אמר לו את השם, אני לא זוכר את השם שאמרו, ימח שמו, אמר לו, עומד. אז אני אמר את ההבדל בין יהודים פולנים, שאף פעם לא הרגישו שייכים ל... הבינו שיש מערכות שצריכים לנהל אותה וכו'. הם אף פעם לא הרגישו, לעומת יהודים שבאו מגרמניה או מבריטניה, כן? אני הייתי פעם אצל יהודי אחד בריטי פה בארץ, סיפר לי בהתרגשות שמלכה בריטניה מחתנת את הבן שלה, מלכת בריטניה. הייתי בארצות הברית, הייתי אצל יהודי אחד, אז יש לו בסלון שני דגלים, דגל אחד אמריקאי, דגל אחד ישראלי. שאלתי אותו למה הדגל הישראלי מימין והדגל האמריקאי משמאל. אמר לי, כי באנגלית מתחילים לקרוא משמאל לימין ובעברית מתחילים לקרוא מימין לשמאל. כן, מצליחים להישאר, זה, 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 זה איסורים של, של גלות. כן, אני לא יודע אם הסורים האלה כל כך מרים להם, אולי הם מתוקים, אבל, אבל אומרת לי גילה ססטר, תקשיבו, אנחנו יהודים. אנחנו יהודים, אנחנו שייכים לברית עם השם, שייכים לברית עם התורה, אין לנו, כן, והחשברוש יצטרך לקבל את זה. חשברוש יצטרך ללמוד לחיות עם זה, לפעמים זה ירגיז אותו, חשברוש כמשל, כדוגמה. כן, ואנחנו ממשיכים את הסיפור, זה בעצם הסיפור של גילה ססטר. גילה ססטר היא לא, רק כמו שהתחלנו, היא לא רק באה ללמד על השמחה של פורים, על המצוות של פורים וכן הלאה. מגילה ססטר באה ללמד איך יהודים, איך מתקיימת היהדות בגלות.
אנחנו יודעים
כי אמנו אליה ואנחנו יודעים. לא, אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים את זה שאנחנו יהודים, שמחים בזה ומזדהים את זה, למרות שאמן מבין את המשמעות והוא עלול עלול לכעוס ולנצל את זה לרעה.
זה שמרדכי אומר לאסתר לא להגיד את אמן, יש כמה סיבות שאומרים, אבל זה קשור.
קשה לדעת מה הסיבות המדויקות לדבר הזה, ייתכן שהסיבה היא שלא ימרוח אותנו בבית המלך, אבל כל פנים, בשעת המבחן מבקשים מכל העם היהודי לדעת שאסתר המלכה היא השליחה שלו, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. המשמעות של זה היא לא רק תפילה. אני מניח שהם התפללו כבר קודם לכן. כתוב מפורש, וצום ובכי ומספה. המשמעות הוא וצומו עליי. זאת אומרת שתדעו שאני הולכת, אני השליחה שלכם, לגשת פנימה. דרשתי פעם דרשה, כן, חז"ל כתוב שכשכתוב המלך במגילה, זה מלכו של עולם. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך, מלכו של עולם מכל היהוד. אדם לא יכול לבוא לפני הקודש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי, תעזור, אני לא... אני גדול עליה להתפלל על כל עם ישראל. אני רוצה לבד להסתדר. קודש ברוך הוא, זה לא עובד ככה. כן, זה לא עובד ככה. אבל זה עוד נושא שהוא חלק מהסיפור באמת, כן? אין... היהודי, היהדות היא לא דבר פרטי, היהדות היא דבר לאומי, היא דבר שנוגע לכל העם כולו. אבל אני רק אגיד, קודם כל הדברים הם דברים גדולים ומשמעותיים גם, גם, גם ככה. אבל זה נכון שהסיפור הזה הופך להיות מורכב יותר ודורש עיון ומחשבה על איך מקיימים את הסיפור הזה כאן בארץ, היום שאנחנו חיים בתוך אחים, אחינו, עצמנו, בשרנו, יהודים. הסיפור הוא סיפור יהודי כולו, ומצד שני בכל אופן יש פער שקשה לתאר אותו. ובכלל, כן, המורכבות של היהדים, החיים היהודיים בגלות קיבלה פנים אחרות לגמרי פה, וצריכים לחשוב על זה, מה פורים אומר לנו כאן. אבל עיקר הדבר הוא זה שהקדוש ברוך הוא קרא את ברית עם עם ישראל, הברית הזאת קיבלה שינוי עצום בצורה שלה כשנחרב הבית הראשון, לגמרי לגמרי אחרת. חלק גדול מאוד מהמוטיבים של הברית לא יכולים להתקיים בגלות, ואף ובכן יש סדר, יש תורה מיוחדת איך, איך מקיימים את היהדות בגלות. והתורה הזאת היא מגילה ססטר, והיא אומרת בגדול שני דברים. הדבר האחד היא אומרת את האמונה והשגחה הפרטית, אמרה שהקדוש ברוך הוא נמצא ומופיע גם אם בדרך נעלמת, ואת המחויבות של היהודי להכריז על היהדות שלו ולהיות שייך אליה לגמרי. סיפור הזהות היהודית. וזה, על זה היהדות עומדת. בגלות, אם יהודים יכלו להתקיים במהלך של, של כפיית הר כגיגית עד חורבן הבית הראשון, משם ועלה אי אפשר להתקיים בלי קבלת התורה או מאב. שהשם יעזור לנו שנזכה תמיד להידבק בתורה ובו יתברך, ותקדם לקראת גאולה שלנו.
רבי חנן,
אתה
שואל, לא רוצה
לעשות משבור
כל הזה הכל שקורא,
לביא ברוב ילדים, יתקדם ויתקדם משמעין רבו, ועמוד עם רוחי מוסי ועמיך מפוסי לך, יכול לביא נכון ובחיים בכל בייס ישראל, והגולו מזמן קוריבים, הוא אומר,